ברוכים הבאים לפרק 21 של הפודקאסט שישי נשי. איזה יופי שהפרק הראשון של 2021 זה פרק 21. לא תכננתי את זה בכלל, אבל זה מגניב. לקחתי הפסקה ארוכה מעולם של הפודקאסטים, קצת קשור לקורונה, אבל לא רק. אז חשבתי שהתחילת השנה 2021 זו הזדמנות טובה לחזור לפעילות כאן בשישי נשי. ואני אומרת בפומבי שאני רוצה לעלות לפחות 20 פרקים חדשים השנה, בקצב של פעם בשבועיים. אני מאוד אוהבת לשמוע פידבקים מהפרקים, אז תמיד את מוזמנת ליצור איתי קשר בפייסבוק או באינסטגרם, חפשו שם אנט גרין, א' נון ת' ג' ר' י' נון, ותמצאו אותי בקלות. אוקיי, אז בפרק זה אני שוחחת עם יונינה רובינשטיין על נושא של מיניות סביב הריון. זה נושא שלא מדברים עליו הרבה וחבל. אם את לא בהיריון או לא מתכננת הריון, עדיין כדאי להזין כי אנחנו מדברות על נושאים שקשורים למיניות בכל שלב בחיים, לא רק בהיריון. יונינה מביאה רוח חדשה עם הפתיחות שלה והרצון לדבר על הנושא הזה. ברוכות הבאות לפודקאסט שישי נשי, המקום לכל מה שקשור לנשים ונשיות. אני כל כך שמחה שאת מצטרפת אליי במסע שלי לעודד שיח פתוח בכל מה שקשור לפוריות, הריון, מחזור ועוד. שמי נט גרין, אני מטפלת הוליסטית בתחום בריאות האישה. הקליניקה שלי במודיעין, אבל אני גם תומכת בנשים דרך האינטרנט, במסע שלהם.
אז היום אני מדברת עם יונינה רובינשטיין, והיא מחנכת ויועצת מוסמכת למיניות בריאה. היא עובדת קרוב לעשור עם מבוגרים ובני נוער, מתוך אהבה גדולה ורצון לעזור לכל אחד ואחת להתחבר לגוף ולמיניות שלו. לאחרונה יצא הספרה הראשון, העוסק במיניות אחרי לידה, שזכה להכרה בינלאומית. והיום אני ממש מתרגשת לקראת השיחה שלנו, אז קודם כל ברוכה הבאה יונינה.
תודה רבה, ממש מתרגשת גם להיות כאן.
כן, וזה נושא גדול, ואנחנו נדבר קצת בכלליות על הנושא הזה, וגם יותר בפוקוס של הריון וגם אחרי לידה. וקודם כל אני אשמח לשמוע איך הגעת לתחום הזה.
שאלת המיליון דולר. אני אומרת שתמיד אהבתי לעסוק בנושאים שהם טאבו, מאז שאני ילדה, אני תמיד אהבתי להגיד דעות שאנשים כאילו הרימו גבה, ואחרי שהתחתנתי אני ממש הרגשתי שאני נחשפת ולומדת כל כך הרבה על מיניות ועל על הגוף ועל החיבור שלי לגוף שלי ועל המשמעות שזה בתוך מערכת זוגית. אני גדלתי בבית דתי, וזה פחות היה נוכח בחינוך שקיבלנו, והבנתי שאין מספיק משאבים ואין מספיק מקורות ואנשים שבאמת עוסקים בזה ומלמדים את זה בצורה נגישה ובצורה נעימה. אז יצאתי למסע, ותוך כדי המסע שלי ללמוד לעצמי התחלתי גם ללמד אחרים. התואר שלי זה בחינוך, אני תמיד אהבתי ללמד והוראה, וזה היה איזשהו מעבר מאוד טבעי. פשוט התחלתי ללמד יותר ויותר, וככה בעצם הגעתי לתחום הזה.
ואת מתעסקת בזה כבר עשור, נכון?
קרוב לעשור, כן, התחתנתי לפני 10 שנים, וממש אני, כל פעם שאני אומרת את זה, אני כאילו בודקת את עצמי שוב ושוב, כי זה נשמע לי המון זמן. אני אומרת, איך זה הגיוני? אבל אני ממש מסתכלת מתי עשיתי את השיחה הפרטנית הראשונה, מתי עשיתי את הסדנה הראשונה, וזה באמת היה לפני כבר בערך 9 שנים. אז זה הסיפור. ואת השמחות המקצועיות שלי עשיתי לפני 7 שנים ו5 שנים, 4 שנים. כל פעם אני מוסיפה עוד ועוד רובד ונדבך.
ובטח בזמן הזה ראית גם שינוי גדול. גם כן. במגזר הדתי וגם באופן כללי, הפתיחות לדבר על הנושא.
לגמרי. אני רואה בארץ יש ממש מהפכה שמתרחשת, גם בציבור הדתי וגם בציבור הכללי, אני חייבת לומר, אני תמיד אוהבת לנפס את המיתוס הזה, שהציבור הדתי הם לא מחנכים למיניות בריאה, והם לא מדברים על זה, ומי שגדל בציבור הדתי נדפק, כי הוא לא יודע מספיק. אבל אני, את עיקר העבודה שלי בתיכונים, עם בני נוער, עשיתי בתיכונים לא דתיים. והחוסר ידע וחינוך נוכח שם גם בגדול. יש דגשים שונים בציבורים שונים, כן, בכל מיני חלקים של החברה. אבל באופן כללי מיניות זה עדיין נושא שהוא מאוד טאבו, הוא פחות מדובר ממה שהוא זקוק להיות, ויש המון המון חיפוש וצמה בכל המגזרים. אני עכשיו גם התחלתי לאחרונה לעבוד עם ציבור דובר אנגלית, עם גם בארץ וגם בחול, ואני רואה שגם שם זה ממש לא, המצב לא שונה. אז אני אוהבת להגיד את זה כדי להרגיע אנשים לפעמים שגדלו בבית דתי או במערכת החינוך הדתית, חושבים שהם נדפקו, ואם רק היינו בציבור אחר, אז זה לא, הכל בסדר. כולם יכולים באמת ללמוד עוד על מיניות, ובכל ציבור יש עוד המון המון עבודה לעשות בנושא הזה של חינוך למיניות. אבל כן, כמו שאמרת, יש שינוי מאוד גדול, במיוחד ב5-7 שנים האחרונות, ובמיוחד בציבור הדתי ותילומי וגם החרדי, יש עוד ועוד ועוד קורסים של הסמכה וקורסים של למידה עצמית, גם למבוגרים וגם להורים שרוצים ללמד ולדבר עם הילדים שלהם, וזה מהפכה מבורכת מאוד בעיניי.
כן, כן, ואני חייבת להגיד בקליניקה שאני ראיתי בכל המגזרים, ולא יכולה להגיד שיש מגזר אחד שבאמת רק אצלם לא חסר את הידע. אני רואה את זה אצל הרבה, לצערי, אבל בצד שני אני חייבת להגיד שגם אצל דתיים אני מאוד מתרשמת, אני חושבת שיש נשים או משפחות, אני לא יודעת איך בדיוק להגדיר את זה, שיש הרבה פתיחות לדבר על הנושא, ואני חושבת שזה מתחיל בבית, ואני יודעת שאת כאן עושה הרבה חינוך סביב הורים, ואיך שהורים יכולים לדבר עם הילדים שלהם, כי זה קצת קשור לנושא של מחזור, שאני אתעסק המון עם מחזור ופוריות, ולפעמים יש את איזשהו ציפייה שהבית ספר ילמד על התכנים האלו, וגם אני שומעת מדי פעם שגם כל החינוך של סביב מיניות, גם הוא צריך לקרות בבית ספר, ונכון, יש מקום לעשות את הדברים האלה. אם ההורים לא יכולים לדבר על התכנים האלה, בין אם זה מחזור או מיניות, אז יש לנו קצת בעיה.
נכון, אני לפעמים מקבלת פניות מהורים, אני אומרת שאני לפעמים מקבלת פניות מהורים שאומרים, את יכולה להעביר סדנה בבית ספר של הבת שלי, כי היא עוד מעט תקבל מחזור, ועוד לא דיברתי איתה על זה, ואני רוצה שיהיה לה את הידע. אז זה מין באמת בקשה כזאת שמישהו אחר יעשה את זה. והרבה פעמים זה קשור לזה שאנחנו אולי בתור ילדים לא דיברנו עם ההורים שלנו על זה. אז לפעמים אין לנו את המילים, אין לנו את השפה, אין לנו את הגישה לדבר על זה עם הילדים שלנו. אז באמת אחד הדברים שאני הכי עוסקת בו בזמן האחרון, זה עבודה עם הורים. יש גם קורסים אינטרנטיים, ואני גם עובדת אחד על אחד, עם לתת להורים את הכלים ואת השפה, וגם לעבור קצת איזשהו תהליך עם עצמם, כדי להיות רגועים ובטוחים שזה נכון לדבר עם ילדים שלהם, ושהם יודעים איך לעשות את זה בצורה בריאה וטובה. אני ממש ממש מסכימה איתך. מסקרן אותי, אם בקליניקה שלך את רואה, את מקבלת גם נערות?
כן.
ואת שומעת מהן מאיפה הן לומדות על הגוף שלהן?
אז חלק הם כן שומעות מהאימא, האימא מחנכת אותם על דברים שקשורים למחזור וכולי. הנערות שמגיעות אליי, הן מגיעות בגלל כאבי מחזור חזקים בדרך כלל, והטיפול העיסוי בטן בשיטת הרוויג הוא מאוד מקל על הכאבים. ולפעמים אנחנו גם נכנסים כל הנושא הזה של מה זה מחזור, מה זה להיות אישה, כי לפעמים יש ניתוק שם, כי הם לא רוצים לקבל מחזור, זה קצת מפריע להם, ואז צריך לדבר על כל התכנים האלו. ספציפי בקשר למיניות, פחות יצא לי לדבר עם נערות על זה, כאילו לא הנערות הצעירות, כאילו גיל 20-20 פלוס כן. יותר, הנושא הזה קצת, מטבע הדברים, כן, וזה מעניין, אני חושבת שזה חשוב, וזה מאוד קשור, כן, טוב, אנחנו יכולים להיכנס, כן. כל כך הרבה
נושאים שונים. אני רוצה אבל שנייה. אני רוצה שנייה לפני שאנחנו מתמקדות בנושא שלנו להיום, כי זה כבר עלה כמה וכמה פעמים שאנחנו אומרות את המילה מיניות, ואמרת עכשיו שבאמת את מדברת איתם על הווסת או המחזור ועל הגוף ולא על מיניות, אז אני רוצה שנייה לתת כמה, להסביר בכמה מילים מה זה מיניות שאנחנו מתקדמות ומדברות על זה. אז מיניות, הרבה פעמים אנחנו ישר חושבים שמיניות מדבר על יחסי מין, על סקס, אבל בעצם מיניות זה הגדרה הרבה יותר רחבה וכוללת. היא כוללת בתוכה גם יחסי מין וגם פעילות מינית, כמו התנשקות, התחבקות, מזמוז וסקס, אבל היא גם כוללת המון המון נושאים נוספים, כמו היחס שלי לגוף שלי, דימוי גוף, וסת, המערכת הרביעייה, פריון, אמצעי מניעה, הצבת גבולות, הסכמה, יש המון 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 נושאים, ואני יכולה לשלוח לינק, קישור עם, לעמוד עם ההגדרה הרחבה של מה זה מיניות, כדי שמי שמאזין יוכל להקשיב וככה ממש לקרוא את כל התחומים שנכנסים למונח הזה. אבל חשוב לי לומר את זה, כדי שמי שמאזין לא יחשוב שאנחנו מדברות רק עכשיו על החיי מין, ואם זה לא רלוונטי עליהם, אז זהו, וכאילו, שאני גם מדברת על איך לדבר עם הילדים שלנו על זה, אני לא מתכוונת רק איך אנחנו מספרים לילדים שלנו, איך ילדים באים לעולם, אוקיי? זה חינוך ושיחות הרבה יותר מעמיקות ורחבות על המון 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 נושאים שמעצבים את התפיסות שלנו ואת ההתנהלות שלנו, ביחס לגוף שלנו, למגדר שלנו, לקשרים שלנו עם אנשים אחרים. אז היה חשוב לי רק להסביר את המונח הזה שאנחנו משתמשות בו.
מצוין, תודה. אז אוקיי, אז עכשיו אם אנחנו מתחילות להבין מה זה מיניות באופן כללי, כשאנחנו מדברות על מיניות בהיריון, אני מסקרנת לשמוע, נגיד שאת מדברת עם אישה שעכשיו היא בהיריון, ואני יודעת שאת מתעסקת הרבה בתקופה אחרי הריון ומיניות, אבל אולי אנחנו נתחיל קודם בהיריון, איזה קשיים עולים שאת שומעת עליהם ומיתוסים.
אוקיי, אז בזמן הריון זה כיף לדבר על זה קצת, זה גם קצת משעשע, כי בעצם אישה נכנסת להיריון מתוך באמת יחסי מין. ואז הרבה פעמים ההיריון עצמו משפיע מאוד מאוד על יחסי המין, זה מין מעגל כזה. ויש באמת המון קשיים שיכולים לעלות בתקופה של ההיריון. זה יכול להיות כאבים בזמן של חדירה. זה יכול להיות קשיים או התמודדויות עם דימוי גוף, בהקשר של הגוף שמשתנה ומתפתח בהיריון. הגוף הנשי, גם האיברים הנשיים מאוד מושפעים, השדיים, הפות, הגוף מאוד מאוד משתנה, הירכיים מתרחבים, האגן, כמובן שיש את הבטן המהממת. יש לפעמים גם קשיים בתוך, עם החשק משתנה. ובני הזוג לא יודעים איך להתמודד עם זה, או שהם בכלל לא מצפים, הם לא יודעים שזה יכול להיות שהחשק ישתנה או יעלה או ירד, וזה יכול לשנות את המאזן שהם כבר מכירים בתוך הזוגיות שלהם, וזה יכול לגרום לקשיים בתוך גם בין בני הזוג וגם כל אחד בעצמו. מה עוד יש לנו? יש לפעמים פחד מקיום יחסים, כי הם חוששים לפגוע בתינוק, גם הבן זוג וגם האישה עצמה. יש הרבה פעמים התמודדות, אנחנו מעיפות עכשיו את כל הפחדים והקשיים, אבל אנחנו נעבור עליהם יותר, ניתן גם פתרונות, אל תדאגו. יש גם הרבה פעמים בכלל שינוי בתפיסה העצמית, של עכשיו אני הופכת להיות אימא, או אשתי עכשיו הופכת להיות אימא. האם אימא שהיא כולה מעניקה ונתינה ומסורה לילדים, האם היא יכולה להיות גם אישה סקסית? האם היא יכולה להיות מושכת? האם היא יכולה להיות אישה מינית וגם אימא במקביל? איך מתמודדים עם עם התפקידים השונים, עם הכובעים השונים בתוך האישיות שלנו? אז אלה חלק מההתמודדויות והקשיים שאני מכירה של נשים עם ההתמודדות בהיריון.
אוקיי, תודה. אז קודם כל, אולי אנחנו נתחיל עם הפחד. הפחדים שעולים בזמן הריון, שחס וחלילה לפגוע בעובר.
אוקיי.
אז איך מתייחסת?
כן. אז בואו קודם ניתן את הידע הרפואי הבסיסי, אוקיי? בהיריון תקין אין סיבה שקיום יחסים יפגע בעובר. אם אישה יודעת שהיא בהיריון בסיכון גבוה, אז אני ממליצה להתייעץ עם הרופאה המטפלת לגבי היכולת שלה לקיים יחסים ובאיזה צורה ובאיזה מידה. אבל בהיריון שהוא לא סיכון גבוה, אין איזשהו רקע גם של הפלות, אין סיבה שקיום יחסים עם חדירה, אנחנו מתכוונים, יפגע בעובר. זה מבחינה פשוט הנתונים. מבחינת הפחד הרגשי, הרבה פעמים אני אומרת לבני זוג, בואו נראה בדיוק מה הפחד, כי בואו נצלול קצת יותר לתוך הפחד. לפעמים, הרבה פעמים, זה לא האישה שפוחדת, הרבה פעמים הפחד הזה, זה דווקא מגיע מצד הגבר, שהוא מפחד לפגוע בעובר. באמת, בואו נחשוב, כאילו, לפעמים ברגע שאנחנו מסבירים מבחינה רפואית והגיונית את ההסבר שזה לא יכול לפגוע, ושבעצם האיבר של הגבר או אביזר או משהו אחר שמכניסים לתוך הנרתיק, הוא בכלל לא יכול להגיע לרחם, יש שם את צוואר הרחם שחסום, יש פקקה גרירית, יש המון המון הגנות ששמורות על התינוק, על העובר, והוא באמת לא יכול להיפגע, זה כבר מפחיד את הפחד הזה ואת החרדה, וזה מספיק. לפעמים באמת נדרשת לעשות עבודה רגשית קצת יותר מעמיקה, ואם מרגישים שזה ממש חרדה שפוגעת בזוגיות וביכולת לקיים יחסים מין, והיא מטרידה מאוד את המחשבה, אני ממליצה לפנות לאשת מקצוע או לאיש מקצוע, ולעשות ממש טיפול מקצועי. זה מאוד מאוד הגיוני ונורמלי שעולים כל מיני פחדות וחרדות בזמן של ההיריון, וזה זמן מצוין לקבל סיוע מקצועי כדי לטפל בהם ולהגיע באמת יותר רגועים ומוכנים גם להמשך ההיריון וגם לזמן של אחרי לידה ולהורות.
כן, ואני חייבת לציין גם ש... זה מאוד קל לשים את כל הנשים בהיריון באיזשהו הגדרה כללית, אבל מכיוון שאני עובדת הרבה עם נשים שעוברות טיפולי פוריות, ולפעמים הטיפולים נמשכים שנים, וסוף סוף הם בהיריון, ואחרי המון המון באמת עבודה וטיפולים ומאמץ, החששות והפחדים, במיוחד בשליש הראשון, אבל לא רק, הם פשוט עצומים. אז... אני כן שמעתי ממטופלות שאמרו מראש, כאילו, הן פשוט מוותרות, הן לא רוצים לקחת סיכוי, כי באמת הן חיכו שנים להיריון הזה. ואני חושבת שעדיין יש מקום כן לעבוד עם הפחד, כאילו להרגיע את זה קצת. אני משתמשת בדברים הוליסטיים כמו פרחי בח, נגיד יש פרחי בח טנציות, שמאוד עוזרות בנושאים של פחדים, ויש הרבה פחדים שעולים בהיריון, לא רק בקשר לנושא הזה, כמובן. ואני שמעתי ממטפלות גם שזה פחות פחד גם לפגוע בעובר, אבל גם פחד, סליחה, שהלידה תתחיל מוקדם מדי, בגלל זה.
נכון. אז במקרה כזה אני רוצה להתייחס לשתי דברים שאמרת. קודם כל, זה ממש בסדר להגיד שאני מוותרת מראש בשלושה חודשים האלה על קיום יחסים עם חדירה. ואני רוצה להסביר את זה בשתי סעיפים. אחד, זה בסדר לוותר מראש, בתנאי שזה נעשה מתוך שיח ותקשורת זוגית, אוקיי? אם אישה או גבר מחליטים שאנחנו מאוד מאוד חוששים מכל מיני סיבות, וזה בסדר לנו לוותר כמה חודשים על חדירה, והם לא מדברים על זה עם הבן זוג שלהם, הם פשוט כל פעם הודפים אותם כשמתחילים להיכנס למיטה או לעניינים, זה בעיה. ואם יש פה באמת חוסר תאום ברצונות של בני הזוג, נדרש פה שיחת גישור. עכשיו, בני זוג יכולים לעשות את השיחת גישור הזאת לבד, והם יכולים גם לפנות לסיוע של גוף שלישי, לדבר. ברגע שבאמת מישהי חושפת את הפחדים והחששות שלה, במיוחד אם זה אחרי שנים של טיפול וציפייה ורצון מצד שני בני הזוג, ברוב המקרים הבן זוג או בת זוג ישמעו את החששות, ישמעו את הפחדים, ובאמת יבואו לקראת, ויצליחו למצוא פתרון שעובד בשביל שניהם. אוקיי? אז זה דבר ראשון. אפשר לוותר מראש, לא חייבים לעשות, כאילו, יש איזושהי תפיסה שתמיד חייבים לקיים יחסים באופן קבוע ועקבי, ואם לא, אז יש בעיה עם הזוגיות. לא, גם בתוך זוגיות מחויבת, גם בתוך זוגיות ארוכת טווח, אפשר להחליט בהסכמה הדדית, לעשות הפסקה של משהו מסוים לתקופה מסוימת. והדבר השני שאני רוצה לומר, זה שאנחנו רגילות מאוד לחשוב על קיום יחסים, או יחסי מין, או סקס, כאל חדירה. כאילו אחד שווה השני. אם היינו ביחד ונהננו ושנינו אפילו הגענו לאורגזמה, אבל לא היה שם את החדירה, אז זה לא באמת היה סקס. ואני רוצה להגדיר את זה מחדש, ואני ממש ממש רואה, אני אומרת את זה תמיד, אבל אני רואה שהיריון והתקופה של אחרי לידה הן ממש תקופות, הן ממש הזדמנויות מדהימות להגדיר מחדש עבור עצמנו, עבור הזוגיות שלנו, איך חיי המין שלנו נראים. ובמיוחד אם יש חששות ופחדים, או אם יש תקופה אפילו מבחינה רפואית שאסור לקיים יחסים עם חדירה, יש פחד מצירים מוקדמים, יש פחד לפגוע בעובר, או יש כאב שדיברנו עליו בזמן של חדירה. ואפשר ממש לקיים יחסים, וזה לגמרי נקרא סקס, וזה באמת הדבר האמיתי, גם אם אין חדירה. אוקיי? אם אני תמיד אוהבת להגיד, ובאנגלית זה אפילו מתחרז, pleasure is the measure, שהעונג הוא המדד שלנו. אנחנו מייצרים מרחב של מעשה אהבה, של חיבור זוגי, מתוך החיבור של הגוף שלנו. ואם אנחנו שתינו נהנים, אם כיף לנו, אם טוב לנו, אם אנחנו מוצאים וחוקרים דרכים חדשות להגיע לעונג וחיבור, זה מצוין. וזה מדהים. אז ביחס למה שאמרת, שיש באמת אנשים שמעדיפים לוותר, או בשליש הראשון, או באופן כללי להפחית לפעילות מינית בזמן של ההיריון, קודם כל שזה בהסכמה הדדית ובשיח, ודבר שני, זה שחדירה היא מעלה חששות או פחדים, או היא אסורה מבחינה רפואית או מוגבלת, זה לא אומר שלא יכול להתקיים בכלל מרחב מיני בתוך הזוגיות בתקופה הזאת.
וואו, אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת. קודם כל, לראות את זה כפתח לשיחה, חייבים את השיחה הזאת. וגם אם יש דבר... לא יודעת, שזוג הופך להיות הורים, גם, כאילו, זה שינוי עצום, וזה גם כל הזמן בשיחות, כאילו, איך אנחנו מנהלים דברים בבית, מה הציפיות שלנו, וזה כל הזמן משתנה, כי הילדים משתנים, והצרכים שלהם משתנים, והרצונות משתנים, אז כל הזמן יש את השיחה הזאת, כאילו, אנחנו תמיד בשיח, לפחות זה השאיפה, אנחנו תמיד בשיח עם הבן זוג.
כן, אני...
על כל הדברים שעושים, אז גם זה צריך...
נכון, לפעמים יש לנו תפיסה מאוד מאוד, כאילו, חד-ממדית לגבי המיניות שלנו, לפעמים אנחנו, וזה הרבה, הרבה מושפע מזה שקודם כל אין מספיק חינוך באופן כללי לנושא הזה, וזה גם באמת מאוד אינטימי, אז אנחנו לא יודעים מה קורה אצל אנשים אחרים, וזה לא שיחות סלון, וגם מבחינה תרבותית, חברתית, אנחנו מאוד מושפעים ממה שאנחנו רואים בסרטים או בסדרות, וככה זה נראה. אבל אני ממש ממש רוצה לשקף שכמו שבמיוחד הריון ולידה, שוב פעם זה פשוט תקופות רוויות בהזדמנויות להתבוננות, כמו שאנחנו והגוף שלנו והאישיות שלנו והחיים שלנו תמיד מתפתחים ומשתנים ומשתדרגים, ככה גם המיניות שלנו וככה גם חיי המין שלנו, הזוגיים והאישיים, נדרשים גם לצמיחה והשתנות. והרבה פעמים אנחנו מצפים שהם יישארו אותו דבר, כן? הרבה פעמים השאיפה זה אני רוצה את אותו תשוקה ואותו התלהבות שהיה כשהיינו בתחילת הזוגיות. אבל כמו שהזוגיות משתנה ומתפתחת, ככה גם המיניות שלנו. וזה לא אומר שהיא פחות טובה, זה אומר שהיא שונה והיא מתאימה את עצמה, ואם אנחנו נהיה קשובים אליה ונמשיך ללמוד ולהתפתח איתה, היא תמשיך להיות מענגת ומחברת ומדהימה ומלאת תשוקה ואהבה ברמות שונות ובצורות שונות לאורך החיים.
וואו, אז אני מקווה שכל מה שאת אומרת עכשיו זה קצת מרגיע לכל מי שנמצאת בזמן, בתקופה הזו וחושבת שאולי משהו לא בסדר.
ממש.
ובאמת אפשר לראות את הדברים, כמו שאת אומרת, כאילו הרבה יותר רחב ממה שאנחנו הרבה פעמים חושבים. כן. וכמו שאת אומרת גם, כאילו הסדרות והטלוויזיה וכל מה שאנחנו רואים בתקשורת, זה מאוד משפיע עלינו. גם לנושא שהעלית ממש בהתחלה, על להיות סקסי ולהיות אימא, אנחנו לא תמיד חושבים על שני הדברים האלה באותו משפט. אז אני רק רוצה להתייחס לזה.
כן, יש אפילו, יש לפרויד אפילו הגדרה של תסמונת הזאת, הוא קורא לזה תסמונת המדונה זונה, והוא מתכוון, זה נשמע נורא, מה שהוא מתכוון, זה שכאילו בתרבות המערבית, או בתפיסה שלו, של פרויד, יש שתי סוגים של נשים, יש את המדונה, שהכוונה כאילו לאימא של ישו, שהיא אפילו התעברה מחוסר, היא הייתה בתולה, היא אף פעם לא נקימה יחסים, היא הייתה כל כך פוריטנית, וכאילו טהורה ונקייה, ואף פעם היא לא קשורה בכלל לעולם הזה של התשוקות ושל הגוף, היא לגמרי רק אימא ומסורה לזה. מצד השני יש כאילו את הדמות של האישה הזונה, שהיא רק תשוקתית ורק מינית. והרבה פעמים יש לנו בראש מין חלוקה כזאת, שאנחנו יכולות להיות או-או. כשאני מדברת עם בני נוער, לפעמים יש את הביטוי כזה, יש את אנשים שרוצים לשכב איתם, ויש את אנשים שמתחתנים איתם. אוקיי? זה עדיין נמצא מאוד אם אפילו אנחנו לא מודעות לזה הרבה פעמים, בתת מודע, גם שלנו הנשים, אנחנו הרבה פעמים מחלקות, יש את האישה כאילו המאממת, המתוקתקת, ויש את הנשים כאילו שהן יותר האימהיות, העסוקות. ואיך אנחנו יכולות לחבר בין החלקים האלה שבנו, כי באמת בתוך כל אחת ואחת, זה קצת כמו שאומרים על ארבעת הבנים של ליל הסדר, שבאמת בתוך כל אחד יש את החכם, את הרשע, את התם ואינו יודע לשאול, בתוך כל אחת מאיתנו יש גם את האישה האימהית, המסורה, החומלת, המעניקה, ויש גם את האישה הפראית, התשוקתית, שרוצה להתמסר לגוף שלה ולמיניות שלה ולעונג שלה. וקודם כל להכיר בזה, זה תמיד השלב הראשון, זה המודעות והקבלה, שיכול להיות שבאמת יש את התחושה הזאת שיש ספליט, להכיר שיש בינינו חלקים שונים, להכיר שאולי באמת יש לנו תחושה שאנחנו נצטרך לוותר על חלק מהמכלול שלנו, מהאישיות שלנו, כשאנחנו מגיעים לאימהות. אז קודם כל ההכרה בזה היא מאוד משמעותית, והיא יכולה להיות מאוד מקלה, וגם להמון נשים ברגע שהן באמת קולטות את זה, הן כבר מתחילות לחשוב על איך הן מגשרות אצלם על, על הספליט הזה. בנוסף, יש המון המון המלצות, זה ממש להיכנס להרבה דברים. אני יכולה לתת טיפ אחד ממש פרקטי, זה למצוא שתי טיפים, אוקיי? אחד זה למצוא זמן שהוא שלך. זה זמן שאת לא בתפקיד אימא ולא בתפקיד ראייה ולא בשום תפקיד. זמן אפילו 20 דקות בשבוע שאת פשוט עם עצמך. נזכרת במי שאת, זה יכול להיות זמן שאת יוצאת להליכה בטבע, יכול להיות שאת כותבת ביומן, יכול להיות שזה זמן של תפילה או שיחה עם חברה, אבל זמן שבאמת את מקדישה לעצמך. ועוד משהו זה לחבר את העונג לחיים שלנו. כי הרבה פעמים יש לנו, אם אנחנו חוזרים לתפקיד, לדמות של האימא, של המדונה, האימא המושלמת, לא רואים, אני עושה פה מרכאות עם האצבעות שלי, כי זה גם איתו שיש אימא מושלמת, ושאימא מושלמת זה אימא שהיא מוותרת על עצמה בשביל הילדים שלה, זה מיתוס. אז לחבר את החלקים האלה ביום-יום שלנו. אז גם כשאנחנו עם הילדים, גם כשאנחנו באמצע בישולים, גם כשאנחנו באמצע מרוץ, למצוא רגעים של עונג. אוקיי, אז זה אומר, אנחנו מבשלות ארוחת ערב, אז לקחת רגע שנייה, לנשום את הריח שעולה, ולהתענג עליו, להתחבר רגע לגוף שלי, בתוך המרות של החיים. אני בגן שעשויים עם הילדים, מנדנדת איזה ילד על הנדנדה, אז רגע לעצום עיניים, וממש לחוש את השמש מלטפת את הפנים, את הרוח, לשמוע את קולות הילדים, שאנחנו מתרגלות חיבור לגוף שלנו, זה עוזר לנו לא לוותר על החלק הזה שבנו. גם שאנחנו מאוד מאוד עמוסות באימהות ובחיים, אנחנו מתרגלות, אני אומרת זה כמו שריר, שאנחנו חייבות כל הזמן לחזק אותו, כדי שהוא לא יהפוך להיות רפוי ולא נגיש. אז השריר הזה של העונג הוא שריר שהוא תמיד נגיש לנו. זאת אומרת, להתחבר לחמשת החושים, זה עזר לנו לשוב לגוף, וזה הבסיס לקבלה ולעשות מקום לאישה המינית שבנו. זה להכניס את החיבור לגוף ביום-יום.
וואו, אני חושבת שזה משהו שיכול לעזור לבן אדם, לאישה במיוחד, כל הרבדים, לא רק בקשר כן. למינים. להיות יותר מחוברת לעצמך.
זה מתחבר קצת... נכון, וזה מתחבר קצת למה שאמרנו על זה שיש לנו כאילו תפיסה של מה זה מיניות, שאנחנו רואים מסרטים, שזה מלא תשוקה ומלא זה, וישר אנשים נדלקים וטורפים את הבגדים, אבל מיניות יכולה להתבטא בהמון דרכים, ויש גם מיניות שהיא רכה יותר, ואיטית יותר, והיא מחוברת יותר לגוף. וזה הרבה פעמים המיניות שנשים חוות הרבה בזמן של הריון ואחרי לידה. שזה הרבה פעמים גם תקופות של האטה ושל הפנמה. ויש גם מיניות ותשוקה שמגיעות מהמקומות האלה.
אוקיי, אז אולי נדבר קצת יותר על התקופה אחרי לידה. והאתגרים שאת רואה שצצים בתקופה הזו. אני יודעת שזה נושא גדול, אבל כן. נגעת בזה קצת.
אוקיי, אז קודם כל, התקופה שאחרי לידה היא מתחלקת לכמה תקופות. אז יש את השישה השבועות הראשונים אחרי לידה, שאני אומרת שם לנשים באמת, לפעמים אני מקבלת שיחות מנשים שאומרות, אני שלושה שבועות אחרי לידה, ואין לי חשק לקיים יחסים, ואני לא יודעת מה לעשות, וניסינו, וזה כאב לי, ואומרת, וואו, אוקיי, רגע. שלושה שבועות אחרי לידה, זה לא זמן שאנחנו מצפות בכלל, שיהיה לנו פניות נפשית או פיזית, או רגשית, לעסוק במיניות זוגית. עכשיו, אם יש אישה שכן בא לה וזה כיף לה, מעולה, אוקיי? כמו שאמרת בהתחלה, כל אישה היא עוברת את התקופה הזאת בצורה שונה, וזה ממש ממש בסדר, זה לא אומר שיש עם מישהי חובה את זה, זה לא אומר שיש איתה בעיה, מעולה, כמו שאמרנו, עונג זה המדד, אם זה כיף לך, אם זה טוב לך, סבבה. לרוב אנשים, בשישה שבועות הראשונים אחרי לידה, זה תקופה ממש של ריפוי מאוד בסיסי של הגוף. הגוף עבר חוויה מאוד אינטנסיבית, גם 9 חודשים של הריון וגם לידה, והוא צריך את הזמן להאסף, להתרפא. את בטח רואה את זה בקליניקה המון.
כן, האמת היא שלפעמים אני עובדת באופן מאוד אינטנסיבי עם נשים, ואז פתאום אחרי לידה הן נעלמות לתקופה. כי יש הצפה, הן לא יכולות להגיע, כי הן מטפלות בתינוק, ולמרות שהן מוזמנות תמיד להגיע עם התינוק. אבל יש קושי, יש קושי. אפילו, כן, יש כאלה ששאלו אותי, מתי אני יכולה לחזור אחרי לידה? ואני אומרת, את תמיד מוזמנת עליי. אחרי לידה, אבל אני יודעת שזה לא קורה לרוב המטפלות, כי באמת זה קשה להתפנות לזה.
נכון. אז ב6 שבועות הראשונים ממש, זה הסתגלות לתינוק חדש, זה חוסר שינה, זה שינוי בדינמיקה הזוגית והמשפחתית, זה להתחיל להתרגל לזה שיש עוד בן אדם במשפחה, שיש עוד יצור פה, זה לאזן את הצרכים שלך בתור בן אדם, בתור אימא, אולי לפנות קצת זמן גם לשיח זוגי, זה באמת, באמת תקופה של הסתגלות והחלמה. וזה גם באמת תקופה מבחינת הגוף, שהרחם חוזר לגודל שלו, שהוא מתכווץ וחוזר, שהשדיים עוברים, בין אם יש הנקה ובין אם לא, הם עוברים תהליך של ייצור חלב, ושל הסתגלות להנקה, או לחוסר ההנקה, וזה ממש ממש תקופה של הפוט גם חוזר והנרתיק, ככה ממש ממש תקופה של ריפוי. אנחנו יכולות לסייע בתקופה הזאת, לסייע לגוף שלנו, בכל מה שהוא זקוק לריפוי הזה, בין אם זה מנוחה, לפעמים לנשים יש איזשהו רצון לנסות לעשות הכל ולהספיק הכל ולהוכיח שאני בסדר, הרבה פעמים דווקא מתוך המקום הזה, אם היה לידה, לפעמים אם היה לידה קשה או הריון קשה, הן רוצות להרגיש שהכוחות שהן חוזרות ושהן יכולות ומסוגלות. אבל דווקא בשבועות הראשונים אני מאוד ממליצה כמה שיותר לנוח, כמה שיותר לקבל עזרה ולבקש עזרה, לאכול אוכל מזין, לשתות הרבה, ללכת לטיפול אצל הנט. זה דברים שבאמת, באמת, לעזור לגוף שלנו בתקופה הזאת של הריפוי. אחרי 6 שבועות, הרבה נשים מרגישות שהגוף מצא איזשהו איזון. סליחה, גם לא אמרתי, זו תקופה שהאיזון ההורמונלי הוא בכלל לא מאוזן. זו תקופה שההורמונים ממש עוברים תנודות מאוד קיצוניות, שוב פעם, במטרה להגיע לאיזשהו תהליך של הסתגלות למציאות החדשה. אחרי 6 שבועות, הרבה נשים מרגישות שיש איזשהו, אפשר לשחרר נשימה, לפעמים התינוק טיפה יותר רגוע, ההורמונים קצת יותר נרגעו, כבר התחלנו להיכנס איזשהו שגרה, ואז יש הרבה פעמים יותר פניות, גם נפשית וגם פיזית, להתחיל לחקור, אוקיי, מה קורה עם המיניות שלי עכשיו? מה אני רוצה שיקרה? ואז זה מחולק במחקר, התקופה שאחרי לידה מחולקת 6 שבועות, שנה ואז 1.5 שנים. ואני תמיד מוסיפה שבגמרא גם כתוב שאישה נחשבת יולדת עד 2 שנים אחרי לידה. ממש אומרים שאישה אחרי לידה איבריה מתפרקים. זה ממש כאילו כל הגוף שלה פה נפתח, מתפרק וצריך את הזמן הזה להאסף. אז זה התקופות של אחרי לידה. ובכל אחד מהם יש אתגרים ויש הזדמנויות חדשות מבחינה מינית. כמו שדיברנו בהיריון קצת, זה ממש זמן לחקור מה מתאים לי, מה נכון לי, גם ברמה האישית וגם ברמה הזוגית. ולדבר על זה עם בן הזוג, שאפשר גם ממש מראש לדבר על זה, שזה הולך להיות תקופה שכמו שאנחנו משתנים וגדלנו והשתננו מבחינת המשפחה ובאנו עוד ילד לעולם, גם המרחב הזוגי שלנו עכשיו מוזמן להשתנות ולצמיחה וגדילה, ובתוך זה גם המרחב המיני. ולא לצפות שהמיניות שלנו תיראה בדיוק כמו שהיא הייתה לפני. אני אומרת את זה בכל הקשרים, הרבה פעמים יש בגוף, אנחנו תמיד שואלים נשים אחרי לידה, חזרת לעצמך? את מרגישה שאת חוזרת לעצמך? ואני רוצה להציע כאן שזה לא השאיפה שלנו לחזור לעצמנו. השאיפה שלנו זה להתפתח, לצמוח. החיים שלנו מתקדמים קדימה ואנחנו רוצות להתקדם ולהתפתח איתם. אז גם השאלה במיניות שלנו, במקום לשאול את עצמנו, אוקיי, איך אנחנו חוזרים למה שהיה פעם? גם מבחינת התדירות, גם מבחינת האקטים שאנחנו עושים, גם מבחינת הסוג מגע שאנחנו רוצות ונהנות ממנו. אנחנו יכולות להסיר את ההשוואה הזאת, ופשוט להתמקד במה יש בכאן ועכשיו. מה נכון ומתאים לי עכשיו? יכול להיות שפעם אישה מאוד מאוד אהבה מגע בשדיים, ועכשיו שהיא אחרי לידה, זה ממש לא נעים לה. עכשיו, יכול להיות שזה מצער ומבאס גם אותה וגם הבן הזוג, וזה ממש בסדר להתבאס על זה ולהתאבל על זה אם צריך, אבל גם להבין, אוקיי, הגוף שלי זקוק עכשיו, הוא רוצה עכשיו משהו אחר, ולא לא לוותר על על הגילוי והלמידה של מה זה הדבר האחר הזה, מה זה הדבר החדש הזה.
כן, אז אם אני הבנתי אותך נכון, זה זה גם להגדיר את הדברים מחדש וגם לשנות נכון. את הציפיות שלנו. נכון. ואני תמיד חושבת על התקופה הזו שאנחנו צריכים המון המון חמלה כלפי עצמנו. בכל הרבדים, בין אם זה בקשר למיניות, או גם הציפיות שלנו שהכל מתקתק בבית, ו פשוט להכיר בזה שאנחנו לא אותו בן אדם מלפני הלידה. נכון. ואני מאוד מתחברת למה שאמרת, כאילו השאלה הזאת, אם חזרת לעצמך, כאילו, אנחנו לא יכולים ללכת אחורה. כי אנחנו עוברנו דברים, אנחנו שינינו משהו. וזה בסדר, וזה טוב, כמו שאת אומרת, כאילו, אנחנו רוצים להתפתח בחיים. ושוב, אנחנו צריכים לפתוח את הנושא הזה עם הבן זוג, מה הציפיות סביב הנושא הזה, וגם המון המון חמלה לעצמנו, וגם להתחבר, ממש. כמו שאת אומרת, ואני גם רואה את זה בקליניקה המון, שזה לא משנה איפה אנחנו בחיים, אנחנו צריכים להתחבר לעצמנו. ככל נכון. שאנחנו מקשיבים לקול הפנימי שלנו, דברים זורמים יותר בקלות, ואז אנחנו יכולים לחיות את האמת שלנו הרבה יותר.
נכון.
אז נכון. אני מאוד מתחברת למסר שלך סביב הנושא של המיניות.
ואני רוצה לומר שאמרת להתחבר לקול הפנימי, הקול הפנימי הוא גם הקול הרגשי או השכלתני שלנו, אבל גם לגוף שלנו יש המון 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 תבונה, והגוף יודע, כשאנחנו מקבלים מסרים מהגוף, אנחנו הרבה פעמים מתעלמות מהם, ואז נשים מגיעות אלייך לקליניקה עם כאב. כאב זה גם קריאה של הגוף, הוא מסמן לנו משהו. אני אומרת שיש, כן, זה כמו דגל אדום, כאילו, שימו לב. אבל גם לפני זה, או גם אם זה, יש עוד קריאות של הגוף, אם משהו לא נעים, אם יש חוסר חשק למשהו, זה סימן שיש שם משהו, ואם אנחנו נצלות קצת יותר לבדוק מה הגוף מנסה לספר לי כאן, אנחנו באמת יכולות לגלות אוצרות וללמוד המון על מה אנחנו כן רוצות ולמה אנחנו כן זקוקות. יש שם עושר גדול בגוף שאנחנו לא יודעות תמיד איך להקשיב לו. אז זה המקום שבאמת העבודה שלך נכנסת, אני חושבת, לעזור לנשים להקשיב לגוף.
כן, כן, זה חלק גדול מהעבודה שלי. ומסכימה, כאב הוא בריאה, שמשהו לא בסדר, לא מאוזן, ומה, לחפש מה אנחנו צריכים או יכולים לשחרר. וכן, זה הנושא שאני מתעמקת בזה המון בזמן האחרון.
וואו.
אוקיי, אז כאילו, דיברנו על המון דברים, אני חושבת ש וזה, האמת שכל נושא אפשר לעשות
ממש
פרק שעה, אבל אני רוצה לשאול אותך, אם יש, וזה עלה, וזה בסדר, אם את חוזרת על עצמך עכשיו, מה המסר שאת רוצה שנשים, אחרי שהן מקשיבות ומאזינות, שהן יוצאות, איזה מסר הן יוצאות מהפרק הזה, של הריון בתקופה הזו?
אז באמת אני רוצה שכל אישה בהיריון ואחרי לידה, זה יכול להיות גם תקופה אחרי לידה, גם כמה שנים, תדע שהיא יכולה להתחבר למיניות שלה מחדש, שיש המון עונג שעוד מחכה לה, שהגוף שלה הוא באמת מתנה גדולה, ולא להתייאש ולחפש, לבקש עזרה אם צריך כדי להגיע לשם, אבל לדעת שמגיע לך וזמין לך מיניות מענגת, מטורפת ושמחה. זה המסר שאני רוצה שבאמת יתיישב ככה על הלב.
מהמם. אז תודה רבה, יונינה. ואם רוצים להיות בקשר איתך ולהתעניין בכל מה שאת מציע, בין אם זה טיפול אחד על אחד או הקורסים שלך, מה הדרך הכי טובה להיות?
איזה כיף. אז יש, אפשר לכתוב לי במייל, שאני אשלח לך, נשים בהערות. כן, ויש לי גם בפייסבוק ובאינסטגרם, זה השם שלי באנגלית, יונינה רובינשטיין. אני כרגע בעיקר מייצרת תוכן באנגלית, אבל ממש שווה, כי יש שם באמת המון 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 תכנים מדהימים.
כן.
וזה הדברים העיקריות.
כן, אני ממליצה לך, ממליצה לכל אחד לעקוב אחרי יונינה, כי היא באמת מייצרת תוכן שווה.
זהו. ממש ממש תודה.
אוקיי. תודה לך, ויש לי הרגשה שאני אזמין אותך שוב לדבר על עוד נושא שקשורה לזה, כי באמת אפשר לדבר המון, והנושא, כל הנושא של מיניות עולה בקליניקה בלי סוף, כי ברגע שמתחילים, כמו שאת אמרת, הכל קשור, שמדברים ומטפלים ברחם ובווסת ובמחזור וסביב הריון הכל, הוא פשוט צץ
וחשוב
לנו לדבר על זה.
נכון. תודה רבה, תודה, נמשך יום טוב.
אוקיי, אז תודה יונינה. תודה רבה שהצטרפת אליי היום. יש לי שתי בקשות קטנות. אשמח אם תלחצי על הכפתור סאבסקרייב כדי לקבל כל פרק חדש של שישי נשי שיוצא. ותשלחי את הפרק לחברה או קרובת משפחה שיכולה ליהנות מזה. תודה רבה ואני מקווה שתצטרפי אליי בפרק הבא. של שישי נשי.